11 דרכים לדפוק את עצמך. להתלונן, להתמכר להסחות דעת, להצטער, להדחיק רגשות, להיות בטוח בעצמך, להתמכר לנוחות, לבזבז זמן, לקחת דברים כמובן מאליו, רק לדבר, לשקר או לרמה, ולחשוב שאתה פח זבל. אז כמו שהבנתם, היום בפודקאסט אנחנו נדבר על נקודות שהן יותר קצרות, אנחנו לא ניכנס לעומק כמו שאני אוהב, על דרכים שבהם אתם יכולים לדפוק את עצמכם. אם אתם שמתם לב, מן הסתם שמתם לב, אם אתם מקשיבים יחסית הרבה למה שאני אומר, אני אוהב מאוד להגיד מה לא לעשות, אני אוהב להגיד איפה המכשולים, איפה המלכודות, לאיך לגרום לעצמנו להרגיש פחות טוב, להיות פחות פרודקטיביים, להיות פחות טובים בכללי, בכל דרך שתרצו להגדיר את מה זה אומר להיות טוב. אבל בפרק הזה אנחנו נדבר על 11 דרכים, 11 דברים שאני רואה גם בעצמי וגם באנשים אחרים, שמהניסיון שלי, מהחוויה שלי, מההשקפה שלי, יכולים לדפוק אותנו ולעשות את החיים שלנו פחות טובים בכללי. אז אנחנו ניכנס לכל אחד מהנושאים האלה, לא יותר מדי, אני לא יודע כמה זמן הפרק הזה יצא, אבל אני לא רוצה שהוא יצא איזה שעה, אז אנחנו נדבר על כל אחד מהנושאים האלה איזה 2-3 דקות, ונעבור לנושא הבא. על רוב הנושאים האלה כנראה שעשיתי איזשהו פרק שמפרט עליהם יותר לעומק, ואם לא אז אני כנראה אעשה בעתיד הקרוב, וזהו, בואו ניכנס לנושא הראשון. אז להתלונן, אין דבר יותר גרוע מאנשים שכל הזמן מתלוננים באובססיביות. אני מבין למה זה כיף, אני גם הייתי עושה את זה הרבה, ואני לא אגיד שאני עושה את זה בכלל, כי זה משהו מאוד ממכר כזה להתלונן, וגם כיף לעשות את זה עם אנשים אחרים, אבל זה מאוד רע וחשוב להיות מודע ללעשות את זה כמה שפחות. דבר ראשון, זה מעודד את המנטליות הזאת שתמיד מסתכלת על הצד השלילי של דברים, תמיד מסתכלת על מה לא בסדר, וזה פשוט לא דרך טובה וכיפית לחיות, כל הזמן למצוא מה רע בכל סיטואציה. תסתכלו על אנשים מצליחים, אנשים שאתם מעריצים, אנשים שאנחנו כזה מאוד מעריכים אותם. הם בדרך כלל לא יהיו אנשים שמתלוננים. אני הבאתי את הדוגמה הזאת כבר פעם באיזושהי תמונה שראיתי, שאתה רואה מישהו רץ בגשם בלי חולצה, ומישהו כזה מתחת למטריה עצבני שיש גשם, ומי שמתחת למטריה אומר, איזה באסה שיש גשם, אני רק רציתי ליהנות מהיום הזה, זה כל כך מבאס, ומי שרץ בלי חולצה אומר, וואו, גם אימון וגם מקלחת באותו זמן, איזה כיף זה. אתם יודעים, מסתכל על הצד החיובי, זה האנשים שאנחנו אוהבים, זה האנשים שאנחנו רוצים להיות. אף אחד לא אוהב את הבן אדם המעצבן הזה במסיבה שמגיע ומבאס את כולם, כי הוא מזכיר לכולם כמה חם ולא יודע, כמה המוזיקה רועשת או כמה המוזיקה חרה. אז להיות האנשים האלה שמתמקדים בנקודות אור, שמזכירים לאנשים אחרים את הנקודות אור, גם יהיה לנו הרבה יותר כיף לחיות ככה, וגם יהיה הרבה יותר כיף לאנשים אחרים לחיות לידינו. חוץ מזה שאנחנו מתלוננים כל הזמן, אנחנו יוצרים לעצמנו איזשהו מעגל חברתי רעיל כזה. כי אם תחשבו על זה, מי האנשים היחידים שאוהבים לשמוע תלונות? אנשים שגם מתלוננים בעצמם. מי יקשיב לתלונות שלנו? מתלוננים אחרים. ואז אנחנו יוצרים מעגל רעיל כזה שבו אנחנו כזה עם חבורת אנשים שגם רואים את הצד הרע, וכל אחד עוזר לשני לראות כמה רע וכמה חרה, וזה פשוט יוצר רעל והרבה מאוד אנרגיה רעה מסביבנו. אז עם כמה שזה כיף לפעמים לעשות את זה רגעית ולהתבאס כזה על כמה חרה ולשתף את זה עם חברים, עדיף באמת להיות מודעים לזה ולהימנע מזה כמה שיותר. מספר 2, הסחות דעת. אין דבר שמפריע לפרודקטיביות יותר מהסחות דעת. לא משנה מה אנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו, גם אם אנחנו רוצים להצליח בקנה מידה גדול, אני מדבר מבחינת העסק ומבחינת המקצוע, מה שאנחנו יוצרים. גם אם אנחנו רוצים להצליח בקנה מידה גדול, וגם אם לא, גם אם אנחנו רוצים רק לעבוד בעבודה שלנו ולהיות טובים בה, אפילו לא הכי טובים, הכי טובים כאילו ביחס לאנשים אחרים, הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, אנחנו חייבים ללמוד לשלוט בהסחות דעת שלנו. זה אחד הדברים שפשוט קוטל פרודקטיביות ויצירתיות, ואת ההתמדה שדרושה וכל ההרגלים האלה של עבודה קשה שדרושים כדי לעשות משהו משמעותי, ופשוט זה קורה בגלל שאנחנו כל כך מכורים להסחות דעת, זה כל כך נוכח בחיים שלנו, עם כל הרשתות החברתיות והנטפליקס והטלוויזיה וכל המאכלים המתוקים שיש בכל מקום. אנחנו מכורים להסחות דעת, גם אני ממש מנסה להילחם על זה, אנחנו מכורים להסחות דעת וכל האנשים שמסביבנו גם מכורים, ו זה למה אנחנו עושים את זה, וזה נראה לנו נורמלי, כי כולם גם ככה. אבל זה למה, תחשבו על זה, איזה מיוחדים אתם תהיו, אם אתם תהיו האלה שיכולים לשים את הטלפון 8 שעות בצד, יומיים בצד, ולעבוד על איזה פרויקט, לכתוב איזה ספר, בלי להיות כל שנייה מוסכים ממה כתבו לי בפייסבוק, מכמה לייקים קיבלתי, מלאכול עוד איזה משהו מתוק. אנחנו כל הזמן מוסכים, כל הזמן, וזה פשוט הורג את היכולת שלנו ליצור, ואת היכולת שלנו לעבוד קשה ולהפיק. וזה ייתן פשוט יתרון עצום אם אנחנו לא ניקח את זה כמובן מאליו ולא נהיה ככה, גם ביחס לעצמנו זה ישחרר המון פוטנציאל לדעתי, וגם ביחס לאנשים אחרים, אני ממש קורא לזה כוח על, כי תסתכלו כמה אנשים מסביבנו מכורים להסחות דעת, ואז תבינו כמה מיוחד אתה צריך להיות, ממש אחד למאה, אחד לאלף, כדי להיות הבן אדם הזה שיכול להסתדר יומיים בלי הטלפון, יומיים בלי להיכנס לפייסבוק, ולהיות ממוקד על המשימה ועל המטרה. מספר 3, להצטער. המאמן שלי עם 5 אצבעות, דור ברנר, אחד האנשים שאני יותר מעריך, ושיותר השפיעו עליו ועיצבו את האישיות שלי בתקופה מאוד קצרה, שהייתי בארגון שנקרא 5 אצבעות, הוא תמיד היה אומר לנו בסוף האימון, אל תצטערו. תעשו עכשיו את הכי טוב שלכם, כדי שבעתיד לא תצטערו. תיתנו את 100% באימון, כדי שבסוף האימון לא תתחרטו על זה שלא עשיתם הכי טוב, שבסוף החיים לא תתחרטו על זה שלא עשיתם הכי טוב בחיים שלכם. שזה אחד הדברים שיכולים להביא לנו הכי הרבה מוטיבציה, כי תמיד שאנחנו מסתכלים אחורה ומתחרטים על איזשהו פחד שלא ניסינו, על איזשהו אתגר שלא נתנו בו את 100%, ואם היינו נותנים את 100%, אולי היינו מנצחים בו. תמיד שאנחנו מתחרטים, ההרגשה הזאת של הפספוס היא הרבה יותר קשה מאשכרה לתת 100%, מאשכרה להתגבר על הפחד. אז אם אנחנו נחשוב ככה, אם נבין שהחרטה היא הרגשה הרבה יותר קשה, אז זה יכול להיות אחד המפתחות למוטיבציה שיגרמו לנו באותו רגע כן לתת 100%. כי אנחנו נבין כמה אנחנו לא רוצים אחרי זה להסתכל לעצמנו במראה ולהגיד לעצמנו שיכלנו לעשות יותר טוב, אבל לא עשינו את זה. אתם יודעים שאנחנו מסתכלים על העבר, הכל נראה כל כך קטן, כאילו כמה כבר זה היה קשה להתגבר על הפחד, לעלות על הבמה, לבקש את המספר, לא משנה מה הפחדים שלכם, לגשת לבן אדם הזה, כמה זה כבר היה קשה, שמסתכלים על זה במבט של דיעבד, זה נראה שטותי. אז אם אנחנו נחשוב על זה ככה, נראה קודם את העתיד, ואת כמה אנחנו נתחרט, ונגיד לעצמנו, לא, אני לא רוצה להצטער, זה יכול ממש להשפיע על כל הבחירות שלנו, כל הבחירות הכי קטנות שלנו. אני תמיד שואל את עצמי, אם אני מסתכל על העתיד, אם אני לוקח, לא משנה, שנה, 10 שנים, לא משנה כמה על העתיד, מה אורן העתידי היה אומר על מה שאני הולך לעשות עכשיו? האם אורן העתידי היה שמח, או שהוא היה לא שמח, או שהוא היה מתחרט? כל הדברים הקטנים האלה, אני קם בבוקר, רוצה לצאת לריצה, ברור שאני אתחרט אם אני אחזור ראשון. לאכול עוגה במקום תפוח, ברור שאני אתחרט אם אני אוכל את העוגה, לעשות מקחת קרה, ברור שעדיף לעשות מקחת קרה, לעלות במדרגות במקום במעלית, כל הדברים האלה קצת יותר קשים, תמיד עדיף לעשות אותם, כי אנחנו תמיד נשמח בעתיד שעשינו אותם, וזה הזיכרון שישאר לעד, ולא הזיכרון של החרטה. מספר 4, להדחיק רגשות. זה אחד הדברים שמלמדים אותנו מגיל קטן, האמת שזה בעיקר בנים, שלבטא רגשות זה משהו לא לגיטימי. ואנחנו לומדים להדחיק את הרגשות שלנו עמוק פנימה ולא לוותר אותם, כל הבכי, עצב, תסכול שיש, כל הרגשות האלה שהרבה פעמים רעים, אנחנו מדחיקים אותם פנימה ולא מבטאים אותם, וזה יוצא, הם לא הולכים לשום מקום, הרגשות האלה נשארים בתוכנו, וזה יוצר איזשהו סיר לחץ כזה, זה יוצר איזשהו אבן על הלב, סיר לחץ שמתבטא בכך שאנחנו מדחיקים ומדחיקים ומדחיקים, ומדי פעם הרגשות האלה יוצאים כזה באיזה, לא יודע, שאנחנו נוהגים בפקקים, או שאיזה מישהו מעצבן אותנו, פתאום יוצא איזה כעס. זה בגלל שאנחנו לא מבטאים את הכעס, ואנחנו מדחיקים אותו פנימה, אז פתאום הוא יוצא כי הוא מצטבר כמו סיר לחץ. זה כמו איזה אבן על הלב, כי שאנחנו מדחיקים ומדחיקים ומדחיקים, זה ממש נהיה המטאפורה הכי טובה שיכול לחשוב עליה, איזה תיק שאנחנו סוחבים שכבר מרגיש בלתי נראה, כי סחבנו אותו כל כך הרבה זמן, אנחנו מתרגלים להדחיק רגשות ולשמור כל כך הרבה חרה בפנים, ואז אנחנו לא מרגישים את זה, וזה גורם לנו להרגיש רע, אבל בגלל שאנחנו רגילים לזה, בגלל שזה כביכול לגיטימי, כי כולם עושים את זה, אז זה כאילו נורמלי. אבל אני באמת לא מאמין שאנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל שלנו, בזמן שיש לנו את האבן הזאת על הלב, בזמן שאנחנו סוחבים את התיק הזה על הגב, בזמן שאנחנו מאחסנים כל כך הרבה חרה בפנים. אז ללכת לחדר, למקום בטוח, לעשות מדיטציה, להתבונן פנימה, להבין כמה רגשות קשים יש שם, כמה כעס, עצב, שמחה, צחוק, אהבה, בכי, כמה דברים יש שם, לתת לעצמנו להרגיש את הרגשות האלה במלואם, אני באמת מאמין שזה כל כך יקל לנו, יגרום לנו להרגיש הרבה יותר טוב, יחבר אותנו לעצמנו ויעזור לנו לממש את הפוטנציאל שלנו, וכן, אם אנשים יראו את זה, הם יגידו שזה מוזר, אם אנחנו נספר להם שאנחנו עושים את זה, הם יגידו שזה מוזר, אולי זה לא נורמלי, אבל זה אנושי וזה באמת חשוב. מספר 5, להיות בטוח בעצמך. זה מתייחס לאטימות מחשבתית, כלומר להיות בטוח שאתה יודע ולהיות בטוח שרק נקודת המבט שלך ורק ההשקפה שלך הם הנכונות וכל השאר טועים. זה מאוד מסוכן כי זה ימנע מאיתנו ללמוד דברים חדשים. יש את הפתגם הזה שאני תמיד מדבר עליו שאומר לדעת זה לדעת שאתה לא יודע. כלומר, אם אתה חושב שאתה יודע, אז אתה לא באמת יודע. למה אתה לא באמת יודע? כי אם אתה בטוח שאתה צודק, אתה לא לוקח בחשבון תפיסות אחרות וזוויות אחרות. העולם כל כך מורכב, יש כל כך הרבה דרכים שונות להסתכל על אותם דברים. אז אם אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים וכל השאר טועים, זה, דבר ראשון זה מאוד יהיר. אבל זה גם פשוט לא נכון, יש כל כך הרבה דרכים להסתכל, ואם אנחנו לא נשקול את התפיסות האחרות, אז התפיסה שלנו תהיה הרבה יותר צרה, והרבה פחות מבוססת ומושרשת באמת. אם אנחנו מסתכלים על כל האנשים הקיצוניים, שאני חושב שהקיצוניות זה משהו שהוא מאוד לא טוב, הם אנשים שבדרך כלל מאמינים שרק הם צודקים, אם לוקחים אפילו אצלנו את החרדים הקיצוניים, הם חושבים שרק הם צודקים. האנשים באסלאם, המון דתות, אנשים קיצוניים שם, חושבים שרק הם צודקים. אי אפשר לשכנע אותם שום דבר, אי אפשר להראות להם שום תפיסה אחרת, כי מבחינתם רק התפיסה שלהם נכונה, וכל שאר התפיסות הן לא נכונות. אז גם זה גורם לנו לצרות מחשבתית כזאת, גם לדעתי בדרך כלל כל תפיסה שהיא קיצונית וטוטלית ואומרת רק אני צודק, כל השאר לא צודקים, זאת גישה שהיא פשוט לא נכונה, היא לא יכולה להיות נכונה, כי העולם כל כך מורכב ומלא בשילובים. ברור שיש עקרונות אוניברסליים, אבל לחשוב שרק אתה צודק וכל השאר טועים, זה לדעתי בהגדרה לא יכול להיות נכון. אז חוץ מזה שכנראה שאם אתה חושב שאתה צודק אז אתה בכלל טועה, זה גורם לך להפסיק עם התהליך של הלמידה, של ההשתנות. אתה נתקע במקום כי אתה בטוח שאתה צודק, אתה יודע, מי יכול ללמד אותי? אני יודע, אף אחד אחר לא יכול ללמד אותי, וככה אתה לא נהיה חכם יותר, אתה לא ללמד דברים חדשים, רק בגלל האשליה הזאת שאתה חושב שאתה צודק. רלף וולדו אמרסון אומר, פתגם ממש חכם, הוא אומר, אני התייחסתי לכל מי שבאתי איתו באיזושהי אינטראקציה, כנעלה ממני באיזשהו תחום. כלומר, תמיד הנחתי שיש משהו שהוא יותר טוב ממני בו, וזה למה הנחתי שיש משהו שאני יכול ללמוד ממנו. זאת גישה מאוד צנועה שתבטיח שאנחנו נגיע לגישות אחרות במקום צנוע וננסה ללמוד כמה שיותר מכל דעה שהיא שונה מהדעה שלנו. מספר 6, התמכרות לנוחות. זה עוד אחד מאוד נפוץ. מן הסתם אתם כבר יודעים מה זה אומר, להיות תקוע באזור הנוחות ולפחד לצאת ממנו, להיות מכור לאזור הנוחות. שני דברים שזה עושה להיות מכור לאזור הנוחות. דבר ראשון, זה מונע מאיתנו לעשות את כל הדברים הקשים האלה שמשפרים ומפתחים אותנו. מאוד מתקשר למה שאמרתי על החרטה. כל הדברים האלה, לאכול בריא, לצאת לאימון, להתגבר על הפחדים, הדברים האלה שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, אם אנחנו נהיה מכורים לנוחות, אנחנו לא נדע לעשות אותם. אנחנו פשוט נשאר כל הזמן עם מה שנוח. עכשיו, שימו לב שאני לא אומר זה רע אזור הנוחות, אני אומר זה רע להיות מכור לנוחות. אם הנוחות שולטת בנו, אז זה נהיה בעייתי. עכשיו, למה זה בעייתי אם הנוחות שולטת בנו? עוד סיבה, כי נגיד, מסתכלים על המקצוע שאנחנו נבחר. אם אנחנו מכורים לנוחות, אנחנו לא בהכרח נלך על מה שאנחנו אוהבים לעשות ומה שאנחנו נמשכים אליו, אלא אנחנו נלך על הדרך הבטוחה. אנחנו לא נלך על הקריירה הזאת שאולי תצליח ואולי לא על החלום שלנו, לא יודע, להיות צייר, לא יודע מה החלום שלכם, אלא אנחנו נלך בעבודה הבטוחה הזאת של להיות עורך דין, עבודה שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו יודעים שתביא לנו כסף, שכל מה שאנחנו רוצים לעשות בה זה לשמר את הנוחות שלנו, ואז יכול להיות ש-40 שנה אנחנו עובדים בעבודה שאנחנו לא באמת אוהבים ולא באמת רוצים ולא באמת מממשת את הפוטנציאל שלנו, רק כי אנחנו מכורים לנוחות. עוד נקודה ממש חזקה שקשורה לנוחות, זה שרק אחרי שאנחנו יוצאים מאזור הנוחות, אנחנו יכולים בכלל להעריך אותו. כלומר, המטרה זה לא כל הזמן להיות באזור הנוחות, אבל גם לא כל הזמן להיות מחוץ לאזור הנוחות. המטרה זה לדעת מספיק לצאת מאזור הנוחות, ואז לחזור אליו. אחרי שאתה עובד קשה, ואתה חוזר לאזור הנוחות, ואתה יכול להעריך את זה שעבדת קשה ולהיות גאה בעצמך, זה נקרא סיפוק. אז אם אנחנו גם נשאר ונהיה מכורים לאזור הנוחות ולא נצא ממנו, אנחנו גם ניקח את זה כמובן מאליו, כי אנחנו כבני אדם לוקחים דברים כמובן מאליו כל הזמן, זה נטייה טבעית, ואז לא רק שאנחנו לא משיגים את כל היתרונות שיש בלצאת מאזור הנוחות, אנחנו גם בכלל לא מעריכים את הנוחות הזאת שאנחנו כל כך מכורים אליה, כי אנחנו לא יוצאים ממנה אף פעם ולא תואמים שום דבר אחר. מספר 7, לקחת דברים כמובן מאליו. אני חושב שזאת העצה בין החשובות שיש ובין החשובות שיש ספציפית לעולם החומרי. כמו שאמרתי, אנחנו כבני אדם נוטים לקחת את כל מה שיש לנו כמובן מאליו. עכשיו, לקחת דברים כמובן מאליו זה מה שידפוק אותנו, אז מה שצריך לעשות זה לא לקחת דברים כמובן מאליו, שזה מן הסתם להעריך את מה שיש לנו. עכשיו, אם אנחנו רודפים אחרי רכוש חומרי, אז זה לא משנה בכלל. כלומר, אם אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו, זה לא משנה כמה אנחנו נשיג, לא משנה איזה מכונית תהיה לנו, לא משנה איזה בית תהיה לנו, לא משנה באיזה עבודה נהיה, כל הדברים האלה לא משנים, כי אם אנחנו לא מעריכים את מה שכבר השגנו, ואת מה שכרגע יש לנו בחיים, שרוב האנשים, מי הסתם כנראה אם אתם מקשיבים בפודקאסט הזה, יש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי לחיות כמו שצריך, כמו בני אדם, אם את זה אנחנו לא מעריכים, אז זה בכלל לא משנה מה נשיג, אנחנו בחיים לא נדע להעריך את זה. ואם אנחנו נלמד, נלמד את עצמנו, זה באמת קשה ולוקח המון זמן, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו, להעריך את הדברים הקטנים ולא לקחת דברים כמובן מאליו, אז כל מה שיהיה לנו, אנחנו נעריך אותו. אתם מבינים? אז אם אנחנו נדע להעריך את מה שיש לנו עכשיו, כל מה שיבוא בדרך, אנחנו גם נעריך, וזה ממש מאמן את התפיסה הזאת של להסתכל על מה שחיובי, על חצי הכוס המלאה, על הדברים הטובים בחיים שלנו ולא השליליים, ואז זה גם מתקשר לעוד טיפ של לא להתלונן, כי אם אנחנו נסתכל על הדברים החיובים, במקום להתלונן, אנחנו נעריך, וזה גם מאוד מתקשר למה שאמרתי על הנוחות. מספר 8, לבזבז זמן. לבזבז זמן מתקשר להכל, אנחנו עושים את זה כל כך הרבה, וזה אחד הדברים שהם גם מאוד אופייניים לאזור הנוחות, וזה גם אחד הדברים שמונעים איתם ממש פוטנציאל, וזה גם סתם אחד הדברים שאנחנו נתחרט עליהם. אנחנו עושים את זה כל כך הרבה, כל כך הרבה, וכל כך הרבה צורות שונות, פשוט שורפים את הזמן שלנו. עכשיו, אל תבינו אותי, לא נכון, אני לא אומר שצריך לעבוד 18 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, ולא לנוח. זה לא מה שאני אומר. לנוח, באמת לנוח, להתאושש, זה לא לבזבז זמן. לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה שאתה צריך את זה, לעשות הליכה בפארק, לא להיות פרודקטיביים בהכרח, זה לא לבזבז זמן. אבל לעשות דברים שגם לא עוזרים להתאוששות שלנו, כלומר, גם לא מחדדים את המסור, לקרוא לזה ככה. נגיד שהמסור זה הפרודקטיביות שאיתה אנחנו מנסרים עצים, אז דברים כמו מדיטציה, לקרוא ספרים, לעשות הליכות בפארק, זה לא דברים פרודקטיביים, אבל זה דברים שמחדדים את המסור. זה דברים שהם מדהימים וחייבים לעשות אותם. אבל לבזבז זמן, אני מדבר, נגיד להיות בטלפון, זה שואב מאיתנו אנרגיה, זה לא עוזר לכלום, אתם מבינים, זה שואב מאיתנו אנרגיה וזה לא פרודקטיבי. אז לעשות את זה כל הזמן, אני גם, אני מכור לזה, אל תבינו אותי לא נכון, זה התמכרות נוראית, כי אני, זה למה אני אומר את זה גם לעצמי, כי זה דופק אותנו, להיות מכורים לטלפון, להיות כל כך הרבה זמן בטלפון, זה גם מוריד לנו את רמת האנרגיה, וגם לא תורם, לא נותן לנו שום דבר, זה לא עוזר בשום דבר חוץ מבסיפוק הרגעי הזה שמאכיל את ההתמכרות. מספר 9, רק לדבר. שוב, גם את זה אני אומר לעצמי, כל הפודקאסט הזה זה רק לדבר, אבל אחד הדברים שבעיקר היום שאנחנו צורכים כל כך הרבה תוכן של עזרה עצמית והתפתחות אישית, כל אחד כבר מודע לזה שהוא צריך לנסות לפחות להיות הגרסה הכי טובה של עצמו. מצד אחד זה מדהים, מצד שני זה מסוכן, כי אנחנו מציפים את עצמנו בכל הרעיונות הסקסיים האלה, גם כל מה שאני מדבר עליו, הרעיונות האלה של להשתפר ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמך ולעשות את זה ולעשות את זה ולעשות את זה, אבל הכל ברעיון, וכשאנחנו לא מגבים את זה בפעולות, בעשייה, אז אין לזה משמעות, לא עומד מאחורי זה שום דבר. והרבה פעמים אנחנו מתמכרים לצריכה הזאת, כי זה גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו משתפרים ומתפתחים רק כי אנחנו קוראים ספרים. לא, אם אנחנו לא מיישמים את מה שרשום בספרים, אז לא עשינו שום דבר חוץ מלהתמכר לאיזושהי תחושה כזאת שכאילו אנחנו משתפרים, אבל כל עוד אנחנו לא מגבים את זה, אז שוב אין איזה שום משמעות. קל מאוד להילחד במלכודת הזאת של רק לדבר, של רק לצרוך, שרק להגיד כזה על כמה אתה משתפר וכמה ערכים יש לך, אבל לא באמת לעשות כלום ולא להוות דוגמה אישית. יש איזה פתגם כזה שאני מאוד אוהב, שאומר שהגשר שהכי קשה לחצות אותו, זה הגשר שנמצא בין דיבורים ובין מעשים. אפשר להרחיב את זה ולהגיד, הגשר שנמצא בין כל האמונות והערכים והתפיסות והאידיאולוגיות שיש לנו, האידיאלים שיש לנו, ובין אשכרה לבצע אותם ולעשות אותם. אני חושב שהגשר הזה באמת זה הגשר שהכי קשה לחצות. אני גם אומר את זה לעצמי, כי אני גם לא קרוב לסיים אותו, ותמיד מן הסתם אפשר להשתפר. אתה אף פעם, לדעתי, לא מסיים לחצות אותו. אבל לנסות לחצות אותו ולהתקדם לשם ולשים לב לאיזה אחוז אנחנו צורכים תוכן ואיזה אחוז אנחנו רק מדברים יחסית לאיזה אחוז אנחנו אשכרה עושים, זה יכול להיות מפתח מאוד מהותי בשיפור עצמי אמיתי, לדעתי. מספר 10, לשקר או לרמה. להיות אדם ישר, להיות אדם כנה, אני באמת מאמין שזה בין התכונות הכי חשובות שיש. בעיקר שאנחנו מנסים לעזור לאנשים ולפתח את עצמנו, את העסק שלנו, לא משנה את מה אנחנו רוצים לעשות, לא משנה איזה בעיה אנחנו באים לפתור, לשקר ולרמה, להיות לא כנה, דבר ראשון, אני באמת חושב שזה לא מוסרי, זה תכונה שאנשים שגורמת להם להרגיש פחות טוב עם עצמם, גם הם לא מבינים את זה, כי זו תכונה לא מוסרית, אתה לא בן אדם טוב, אם אתה שקרן, אם אתה רמאי, אם אתה לא כנה, אני באמת חושב שאתה לא תרגיש טוב עם עצמך, כי המצפן המוסרי הפנימי שלך, גם אם אתה מדחיק את הרגשות האלה, הוא יפריע לך, אתה לא תישן טוב בלילה. חוץ מזה, אנשים שהם כנים וישרים ואמיתיים, זה אנשים שישמחו עליהם, שזה אחת התכונות הכי חשובות שיש לדעתי, שאנשים אחרים ישמחו עליך, אנשים הנכונים יגיעו אליך, הם ימשכו עליך, והם ישמחו עליך, ומי שמשקר ומרמה, מי שלא ישר, הוא בטוח בן אדם שהוא רק מדבר ולא עושה, כלומר, כי אם אתה כל הזמן משקר ומרמה, אז מה זה משנה מה אתה אומר, כאילו אין ערך למה שאתה אומר בשביל עצמך, אז אתה יכול להגיד, כי יאללה חבר'ה, תפסיקו להשין או תאכלו יותר בריא, אבל אין קשר בין זה לבין המעשים שלך, כי לך בכלל אין ערך למילה שלך. אתה לא מחשיב אותה כמשהו שהוא בהכרח צריך להיות נכון, זה למה אתה שקרן או רמאי. אז מישהו ששקרן או רמאי, בטוח הוא לא חצה את הגשר הזה בין מעשים ודיבורים, וככל שאנחנו נהיה יותר ישרים, יותר כנים עם עצמנו ועם אנשים אחרים, הרבה יותר סביר שאנחנו נחצה את הגשר הזה, כי אנחנו נרגיש רע עם עצמנו, אם אנחנו נטיף משהו ואז לא נעשה אותו בעצמנו. עכשיו, זה אחת הסיבות, אגב, שאני חושב שזה כל כך חזק, לי לפחות שאני עושה את הפודקאסט הזה, כי אני מרגיש שמה שאני אומר לאנשים אחרים לעשות, אם אני לא עושה את זה, ולפחות לא שואף לעשות את זה, אז זה צבוע מבחינתי. מספר 11, לחשוב שאתה פח זבל. מי הסתם יודע שאף אחד מכם לא חושב שהוא פח זבל, אבל הרבה פעמים בהרגלי האכילה שלנו, במה שאנחנו שמים בתוך הגוף שלנו, אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו כן פח זבל. אנחנו אוכלים כל כך הרבה זבל, כל כך הרבה חרה, מאכילים את הגוף שלנו בחרה. עכשיו תחשבו מה קורה, שאתה שם כמו מכונית, שאתה שם דלק רע במכונית. אם אתה שם חרה דלק במכונית, המכונית תעכל את זה, כמו שהגוף שלנו מעכל, והביצועים יהיו בהתאם. המכונית תיסע גרוע ותבצע גרוע, כי הדלק של הגרוע, מה שמזין אותה גרוע. אז מה שאנחנו אוכלים, איך שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו מבחינה פיזית בריאותית, זה המפתח לאיך שאנחנו מרגישים ולאיך שאנחנו פועלים מבחינת האנרגיה. עכשיו, למה אנחנו מתייחסים לגוף שלנו כמו פח זבל? למה אנחנו אוכלים את כל הדברים האלה שמלאים בסוכר, שמן, מלח, כל הדברים האלה שכל כך מזיקים לנו? יש ממש ספר הזה שנקרא סוכר, שמן, מלח, שהוא מסביר איך יש מדענים שממש מתכנתים את כל המאכלים ואת כל המסעדות, נגיד פרינגלס ומקדונלדס, כל הדברים האלה, מתכנתים את כמות השמן והמלח והסוכר, ממש מתכנתים את זה כדי שאנחנו נאהב את זה כמה שיותר, כדי שהמוח שלנו ירצה לאכול כמה שיותר מזה. אתם יודעים, הם רוצים את זה כי זה גורם להם להרוויח יותר כסף, אבל בזמן שהם עושים את זה, אנחנו דופקים את עצמנו, ובאמת מתייחסים לגוף שלנו כמו פח זבל, כי הדברים האלה שאנחנו אוכלים, הם לא מאכלים שאופטימליים, הם לא מאכלים שגורמים לנו להתנהג ולהרגיש ולפעול בצורה טובה, אלא גורמים לנו להרגיש ולהתנהג ולפעול כמו פח זבל, ושהביצועים שלנו יהיו כמו של מכונית שנוסעת ממש גרוע. אני סתם פח זבל, זה קצת דוגמה קיצונית, אבל רציתי להשתמש בה, כי אני רוצה שממש יהיה לנו כאב שאנחנו חושבים על זה, כאילו שלא נעשה את זה, שלא נזרוק לעצמנו זבל. אז לא להתייחס לעצמנו כמו פח זבל, כי זה דופק אותנו. אלה היו כל הנקודות. כמו שאמרתי, על רוב הנקודות, כנראה שעשיתי פרק יותר מורחב, ואם יש לכם שאלות על משהו מהדברים האלה, כמו תמיד, אני אשמח לשמוע, תנסו לשים לב לכל הדברים האלה, באמת שזה נקודות ממש חזקות, שלא הבאתי סתם כסיסמאות, יש ממש אמת וביסוס מאחורי כל אחת מהם, מן הסתם מהנקודת מבט שלי, יכול להיות שכל מה שאני אומר זה שטויות, אבל לדעתי לא, וזהו, שיהיה בהצלחה.